מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
כשאנחנו חושבים על מחלות קשות כמו סרטן, אנחנו בדרך כלל מדמיינים מוטציות, גנים, אולי כימו, אבל יש שכבה אחרת, שקטה יותר, שקשה לראות אותה בעין, ויכולה להיות ההבדל בין תא שהגוף מזהה כתא בעייתי, לבין תא שמצליח להתחמק. זו דווקא שכבת הסוכרים, שרשראות זהירות שעוטפות את התאים שלנו, כמו סוג של תעודת זהות ביולוגית. כשהתעודה הזו משתנה, זה יכול להופיע בסרטן, אבל זה גם יכול להופיע במחלות אחרות, כמו למשל אנדומטריוזיס, שזו מחלה נפוצה וכואבת, שלפעמים לוקח שנים עד שמקבלים עליה את ההבחנה. והשאלה המרתקת היא, האם אפשר לקחת את השינויים האלה על פני התא, ולהפוך אותם לשפה חדשה של רפואה, גם לאבחון מוקדם יותר וגם לטיפול מדויק יותר. אז בפרק של היום אנחנו נכנסים לעולם הזה, עולם הגליקוביולוגיה התרגומית, ונשאל איך הופכים שינוי קטן על פני התא לכלי שעוזר לנו לזהות מחלה מוקדם יותר או לתקוף אותה באופן יותר ספציפי. אז אני מתרגשת לארח את דוקטור אורן מוסקוביץ', מרצה בכיר וראש המעבדה לגליקוביולוגיה תרגומית במכון סקוג'ן לביולוגיה סינתטית בבית הספר דינה רקנטי לרפואה באוניברסיטת רייכמן. אורן מוביל מחקר שמשלב גליקוביולוגיה, ביולוגיה סינתטית והנדסת נוגדנים, עם קווים שמתחברים גם לאנדומטריוזיס וגם לאונקולוגיה. הוא גם זכה במענק מחקר משותף ישראל-גרמניה של מוסט DGF, שמקדם גישה חדשה לטיפול בסרטן שד טריפל נגטיב, שזו אחת הצורות האגרסיביות והמאתגרות ביותר לטיפול. אז על כל זה ועוד נדבר תכף. פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
טוב, אורן, מה שלומך? הנה, ישר.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, אז אמרת להציג את עצמי?
כן.
אורן מוסקוביץ'. אני פתחתי מעבדה במכון סקוג'ן, בבית ספר לרפואה, לפני חודשיים. עליתי לארץ עם המשפחה, אחרי 13 שנה מקס פלנק, זה מכון מחקר בברלין, גרמניה, ואנחנו עושים, נקרא לזה, מתעסקים בסוכר, אוקיי? נקרא גליקוביולוגיה, וזה לא סוכרים ששמים בתה, זה בעצם השרשראות סוכר האלה שמקיפות את כל התאים שלנו, ואיך בעצם משפיעות על הבריאות של נקרא לזה תא, רקמה ואורגניזם. ואנחנו בוחנים שינויים בשכבה הזאת במחלות, ומנסים לפתח כלים, בין אם זה לדיאגנוסטיקה יותר טובה, ובין אם זה לטרגט אותם, כלומר לפגוע בהם במחלות שונות.
אז כשאני כזה קראתי קצת על מה שאתה עושה באינטרנט, אז היה מושג כזה שחזר, שקוראים לו טרנסלציונל גלייקוביולוגי. גלייקוביולוגי, אני לא יודעת.
אני אגיד לך, סבבה. זה טרנסלציונל גלייקוביולוגי, זה בעצם... תחשבי, אני אגיד את זה הכי בכנות שאני יכול. זה מחקר מעשי. הכוונה הפרקטית זה מחקר מעשי. זה אומר פחות לחקור איך אור נשבר על כנפיים של פרפר, בסדר? ויותר לבדוק האם אני יכול לחקור בכיוון של מעשי, בכיוון שלבסוף, אם אני מדבר על נוגדנים, בסדר? שבסוף חולה ישתמש בזה לשפר את היכולת שלנו לעזור לחולים, אגן, למגוון רחב של חולים, בין אם זה לזהות מוקדם מחלות, ובין אם זה לטפל בהם.
אז מה באמת הבעיה הכי גדולה שאתה מתעסק בה כרגע?
מה הבעיה הכי גדולה?
כן.
בוא נגיד ככה, כרגע הדבר שהכי מדליק אותי, נגיד את זה בכנות, זה מחקר שאנחנו כבר מתעסקים בו קרוב לשלוש שנים, שזה למצוא בעצם גם סמנים. סמנים זה אומר משהו ייחודי על פני תאים ספציפיים שיאפשר לי את הלפקוע בהם. אמרתי בין אם זה לדיאגנוסטיקה, בין אם זה לתרפי. ואנחנו עושים את זה על אנדומטריוזיס. שאנדומטריוזיס זה מחלה של מעל, מאובחנים 190 מיליון נשים בעולם. מחלה נשית ש... יש בעיה מאוד גדולה גם להבחן אותה כמו שצריך, ואחר כך לטפל בה. ואנחנו, אני מעז לומר, בהיבט הזה של הסוכרים שאנחנו מתעסקים, גם הצלחנו אחרי עבודה מאוד מאומצת, למצוא כמה מרקרים שאנחנו עכשיו, כמה סמנים, שאנחנו עכשיו בעצם מוודאים ש... ביולוגיה ככלל, אתה יכול לעשות עבודה על 10 פרטים, ומה שתמצא לא יהיה רלוונטי, כי כולנו שונים בגדול. אנחנו עשינו עבודה ראשונית על 150 חולות ו-80 בריאות, מצאנו גם את המרקרים האלה בדם, גם את הסמנים בדם, שאני מקווה מאוד יאפשרו בסוף לפתח איזשהו כלי בשביל לזהות אנדומטריוזיס, לא בפרק זמן שלוקח היום, שזה שנים, כלומר בין 5-10 שנים, וגם רק בביתים פולשניים. אנחנו מנסים לפתח בדיקה שהיא לא פולשנית ותהיה מהירה על סמך הסמנים האלה, וגם מצאנו שחלק מהסמנים האלה בעצם מתבטאים בעודף על התאים של האנדומטריוזיס, על מה שנקרא lesions, שזה אישית אותי יותר מרגש, כי זה, לא, אני לא אסור לומר את זה, מרגש באותה מידה כמו הבדיקה, כי זה יאפשר בעצם, אני מקווה מאוד, ושוב, אנחנו מאוד רחוקים מזה כרגע, כי באמת זה המשמעות של מחקר, אבל אני מקווה מאוד שגם יהיה אפשר לטפל בחולות. כלומר, לקחת נוגדנים, לקחת תרופות, ולהוליך אותם ישירות אל ה-lesions האלה, כלומר, אל הנגעים, בין אם זה נגעים של אנדומטריוזיס, לא ניכנס לזה, בעצם בשביל לגרום להקטנה שלהם, ואני מקווה גם לחיסול מוחלט שלהם.
אז האמת שיש לי חברה שיבחנו אותה בדיוק עם המחלה הזאת, ככה שזה מאוד מעניין, ובאמת לקח כמה שנים עד שזה קרה, ואני אשמח אם תוכל לספר לנו למי שלא מכיר מה זה בעצם, ולמה כל כך קשה להבין שזה זה.
אנדומטריוזיס, שוב, אני לא רופא של אנדומטריוזיס, אני רק חוקר את זה, וזה רק אחד מההיבטים שלנו, אבל בגדול זה... זה תאים שלא יוצאים מן הגוף במחזור כמו שהם אמורים לצאת, אלא מתפזרים בדם ובעצם מתחלקים בדם. כלומר, הם יוצרים סוג של צברים של תאים שגם גורמים לכאב וגורמים לדלקות וגורמים להרגשה כללית וכאבים בחולות שהם מהמחזורים הראשונים בעצם ועד גיל הבלוט. וכפי שאמרתי, אותי זה עניין, אני הגעתי לאנדומטריוזיס, אני לא במקרה, אלא אנחנו, קבוצה שלי בברלין, התעסקה בעיקר בסרטן. כלומר, למצוא בעצם את השינויים הסוכריים האלה על תאים סרטניים ולפתח כלים בשביל לפגוע בהם. וסרטן, מכיוון שהרבה מאוד מחקר מושקע בסרטן, יש הכל יקר יותר. אוקיי? ואני חיפשתי איזושהי נישה שבה אני לא צריך לשלם את האלפי יורוים למחקר, אוקיי? בשביל להשיג כמות מספיקה של דם של חולות, כי אנחנו עובדים בכל נוזל גוף שאת יכולה לחשוב עליו, שיש בו את הסמנים שאנחנו מחפשים. וחיפשתי איזושהי נישה שיש הרבה חולות ויש צורך. כלומר, שאין מענה לא לדיאגנוסטיקה ולא לטיפול. והגעתי לאנדומטריוזיס, וכשאני נכנסתי לשריטה בברלין, שזה בית חולים אחד הטובים בעולם, למחלקה של אנדומטריוזיס, נקשתי על הדלת של ראשת המחלקה, המשפט הראשון שהיא אמרה לי, אתה הגבר הראשון שנכנס לפה ורוצה לעבוד על אנדומטריוזיס. שזה כבר הבהיר לי שאני במקום טוב. לגמרי. וזה עבד. עבד מגניב, באמת עבד. כלומר, גישה לדוגמאות הייתה הרבה יותר קלה, הכל היה הרבה יותר קל. וזהו, ואז גם צריכנו לשכנע, אנחנו בסוג של עבודה שאתה תמיד צריך לרדוף אחרי מימון, אחרי מקורות מימון, אחרי גרנטים. אז צריכנו לשכנע שזה מספיק חשוב ויש תוצאות ראשוניות מספיק מגניבות בשביל להמשיך הלאה, וברוך השם הצליח יפה.
אז לפני שאני אשאל אותך על המענק, אני אשמח לדעת למה דווקא שרשראות סוכר, למה דווקא סוכרים? כאילו, למה הלכת לכיוון הזה?
יאללה, אני אכנס לזה. כשאת שואלת היום, אני אגיד לזה את מרבית הסטודנטים לביולוגיה, אבל גם רופאים, אוקיי? ולא רק רופאים צעירים, אלא רופאים מבוססים, איך נראה אתה מבחוץ. כשתבקשים מהם לצייר את זה, הם יציירו לך כמו, תחשבי, על כדורסל. כשהמציאות בעצם היא הרבה יותר מורכבת. כלומר, אם אני מאוד אוהב להשתמש בדימוי הזה, תחשבי על מברשת של אמבטיה, המברשות הישנות, לא הפנסיות האלה עכשיו שאני כבר לא מזהה אותן, קלאסיות, עם השרשראות האלה.
לא של רולדין.
בדיוק. לא, איזה רולדין. מפרשות של שירותים.
סתם, סתם.
מפרשות של שירותים. אז ככה תאים נראים. יש, בעצם כשאני, אתת מה, בואי נחזור להכי פשוט. כשאת לוקחת סוכר, סוכר שולחני, כשאני מדבר עם אנשים על סוכר, אומרים, כן, זה הדבר הזה שאני שם בתה או קפה. סוכר זה בעצם שתי תת יחידות שמחוברות יחד, בשביל ליצור את המולקולה של הסוכר שאנחנו מכירים. על התאים יש לנו שרשרות הרבה יותר ארוכות, כלומר, עשרות, מאות וגם אלפים, כאלה של תת יחידות מחוברות, והן מחוברות גם לעצמן, אבל גם לחלבונים על פני השטח של התאים, גם לליפידים, בעצם לדבר הזה שמרכיב את הממברנה של התא, ולאחרונה גילו שגם למולקולות של RNA שנמצאות על התאים. זה ממש יחסית חדש. עכשיו, השרשרות האלה, אם תחשבי רגע על עצמך בתור תא, אוקיי? אז השרשרות האלה זה בעצם הנקודת מפגש הראשונה של תאים עם הסביבה שלהם. והסביבה שלהם זה בין אם זה עם תאים אחרים, בין אם עם מערכת החיסון, תאים של מערכת החיסון, ובין אם פתוגנים. כלומר, חיידקים, וירוסים וכו'. זה הנקודת מפגש הראשונה. ובגלל שהיא נקודת מפגש הראשונה, היא מתווכת את רוב התהליכים האלה. אוקיי? והתיווך נעשה בין אם על ידי השפעה בעצם על כיפול של החלבונים האלה, בין אם משיכה של כל מיני דברים. כלומר, אתן דוגמה הכי קלאסית, זה לסוכרים, לשרשרות של הסוכר הזה, יש תפקיד מרכזי ביכולת של מערכת החיסון, להחליט האם זה תא שהוא סבבה, ואני אשאיר לו והכל בסדר, ואני עזוב אותו לנפשו, או שזה תא שהוא מזדקן, שהוא הולך למות, או שיש בתוכו וירוס, ואני צריך לחסל אותו. סוכרים מתווכים את זה. בלי סוכרים הייתה בעיה מאוד גדולה, בעצם למערכת הזאת של הסלף נון סלף, של התאים. והדבר שמבחינתי, וזה הכי מעניין אותי, ובגלל זה נכנסתי לנושא הזה, זה שהם משתנים. כלומר, השכבה הזאת של הסוכרים, שנקראת גלייקוקליקס, היא מאוד דינמית. היא משתנה כשאנחנו גדלים, היא משתנה במחלות, היא משתנה בדלקת. והשינויים האלה, כשאני אומר משתנה, זה אומר שיש שינויים מבניים שגורמים בעצם לא לשרשרות בצורה בריאה, אלא לשרשרת שהיא טיפה שונה בהרכב שלה. בהרכב שלה, בגודל שלה, באורך שלה. ועד לאחרונה, ואחרונה אני אומר, בסביבות העשור וחצי, היכולת שלנו בעצם ללמוד על התפקוד של השרשראות האלה, יש לנו על הגוף, תלוי את מי השואלת, על סביב התאים, יש בין 6,000 להערכה שמרנית, ל-30,000 צורות שונות של השרשראות האלה.
וואו.
כן, המון, המון. עכשיו, הייתה בעיה ללמוד את ה-structure to function, את המבנה לתפקיד, כי מאוד קשה כימית לעשות העתקים סינתטיים של הסוכרים האלה. כלומר, ברגע שיש לי העתק הזה, אני יכול להתחיל לעבוד עליו, אני יכול להתחיל לפתח כלים נגדו, אני יכול לחסן חיות ולפתח נוגדנים. אני יכול לעשות הרבה דברים, אבל בשביל זה אני צריך, כי לבודד מספיק חומר, בוא נקרא לזה, אם אני רוצה שרשרת אחת מתוך, בוא נלך על הגדול, על 30,000 צורות, אבל גם מתוך 1,000. כשאני רוצה שרשרת אחת, לבודד שרשרת אחת בכמות שהיא מספיק נקייה בשביל לעבוד עליה, זה כמעט בלתי אפשרי. זה כאב ראש גדול, ואני מעז לומר כמעט בלתי אפשרי. היכולת, ברגע שהתפתחה היכולת הזאת להכין העתקים סינתטיים, זה פתח שדה מאוד רחב של עבודות שאני קפצתי ראש לתוכו לפני 13 שנה. וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו בעצם משתמשים בהעתקים סינתטיים של מולקולות, שגם אנחנו מזהים, אבל שהרוב נעשה על זיהוי לידי מעבדות אחרות בעולם, שאומר למשל בסרטן שד, על תאים של סרטן שד מסוג מסוים, יש לי שרשראות שהן שונות, שונות מבנית. ואני לוקח העתקים סינתטיים של השרשראות האלה, ואני מייצר נוגדנים, אני מניח שרוב המאזינים שלך יודעים בשלב הזה אחרי הקורונה מה זה נוגדנים, אוקיי?
כן, כן.
אז אנחנו מייצרים נוגדנים שהם קושרים שרשראות ספציפיות של סוכר. במטרה אמרתי, או לזהות תאים סרטניים, כלומר לעשות את הסרטן גם היום, קודם כל זה דיטקציה. כלומר, זה זיהוי מוקדם של תאים סרטניים, זה 90% מהעניין היום.
נכון.
אז לפתח כלים שיזהו יותר טוב תאים סרטניים, זה המטרה הראשונה. והמטרה השנייה, אחרי שזיהיתי אותם, לפתח סוכרים נותנים לנו איזושהי יכולת שהיא לפגוע בספציפיות הרבה יותר גבוהה בעצם בתאים שהם לא נורמליים, וזה יכול להיות סרטן, זה יכול להיות אנדומטריוזיס, וזה יכול להיות גם תאים, תאי דם שנכנס לתוכם הפרזיט של מלאריה. בסדר? למשל. אז אני נותן לנו לפתח נוגדנים שהם ספציפיים לסוכר, וזה מה שאנחנו עושים.
אז באמת נגיד אחד הדברים המעניינים כאן זה הנדסה של נוגדנים. אז אני רוצה לשאול מה זה בעצם אומר להנדס נוגדן, והאם אפשר לכוון בו דברים, האם אנחנו יכולים לשים בו כל מיני כפתורים ולוודא שזה לא איזשהו אלגנטיות מולקולרית, אלא משהו שבאמת שעובד ולא פוגע בבן אדם.
כפתורים זה יפה, אהבתי כפתורים. אנחנו, תראי, כשיש לך נוגדנים, אז להנדסת נוגדנים יש הרבה פנים. אוקיי? אנחנו מנסים לעשות ברגע שאינדסת נוגדן, שיצרת נוגדן. אוקיי? הדרך הכי, נקרא לזה, פשוטה לייצר נוגדנים, זה לקחת בעצם העתקים סינתטיים, כמו שאמרתי, של הסוכר, להכניס את זה לאיזה חיה שאנחנו רוצים, יכולים ונמצא בהישג יד. ואז בעצם המערכת החיסונית של אותו אורגניזם, יכול להיות גם בני אדם, מזהה את הסוכר הזה כזר, ובצורה טבעית מייצרת נוגדנים כנגדו. ברגע שיש לך את הנוגדן ביד, זה רק תחילת העבודה. כי קודם כל צריך לבדוק כמה חזק הוא נקשר, אוקיי, למטרה שלו. כמה ספציפי הוא נקשר. אני רוצה שנוגדן בסיכומו של תהליך לא יפגע בתאים בריאים, אוקיי? בשום צורה. אז אני צריך להתחיל לעבוד על זה. אוקיי, זה אחד. שתיים, זה הנוגדנים האלה לפעמים, הם לא נקשרים מספיק חזק. ואז אני צריך בעצם לעשות, נקרא לזה, שרשרת של נוגדנים. אוקיי? או אם אני רוצה לפגוע ביותר יעילות, אני אקח נוגדן ואני אחלק אותו שצד אחד שלו יפגע במטרה אחת, וצד שני יפגע במטרה אחרת. ואז בעצם אני משיג יותר ספציפיות לתאים שאני רוצה לפגוע בהם. זאת בעצם המשמעות של הנדסת נוגדנים. בנוסף, אנחנו יכולים להצמיד תרופה לנוגדן. אנחנו יכולים להצמיד סמן פלורוסנטי.
איך עושים את זה? כאילו, איך זה עובד?
כימיה. אנחנו מנסים, זה שוק של מיליארדים. הרעיון הוא לנסות להצמיד כל מיני מולקולות. אוקיי, אמרתי, בין אם זה רעלן, בין אם זה סמן פלורוסנטי, לנוגדן, בצורה כזאת, תחשבי שנוגדן יש לו צורה של Y, אוקיי? כשהצד הצד העליון של ה-Y הזה הוא מה שנקשר לי למטרה, והצד התחתון הוא מה שעובר אינטראקציה עם מערכת החיסון. אנחנו אנחנו מכוונים להצמיד את המולקולות האלה לנוגדנים בצורה כזאת שלא תפגע באף אחת מהאופציות האלה. והאופציה גם להיקשר למטרה וגם לתקשר עם מערכת החיסון. זה ה-challenges, זה האתגרים שיש בהנדסת נוגדנים.
אבל נגיד סוכרים זה משהו שהוא, זה חלק טבעי הרי מהגוף.
נכון.
אז איך יודעים אם זה כאילו מטרה שהיא לא טובה או מטרה שהיא טובה?
אין לך היום שאלה מצוינת. זה לא עניין של מטרה טובה ומטרה לא טובה. זה עניין של כמה יש לי קישור, אין כמעט, אני מעז לומר, אין היום שום תרופה, בסדר? שלא נקשרת גם למטרות אחרות. גם למרתי, האידיאלי, זה שיהיה לי קשירה רק לתאים הסרטנים. זה כמעט ולא קורה. עכשיו, גם בחלבונים וגם בנוגדנים, יש איזשהו סף של קישור, כלומר, אם יש לי תא, אני צריך, לא מספיק שיקשר נוגדן אחד בשביל להפעיל את מערכת החיסון, צריך 50, 100, ואני זורק מספרים רק בשביל ההבנה. צריך לעבור איזשהו סף שמעליו מערכת החיסון אומרת, זה בעייתי. אוקיי? רוב הנוגדנים, אני אגיד גם רוב התרופות, נקשרות לא רק לתאים הספציפיים, אלא גם לתאים מסביב, לתאי המטרה.
כמו נגיד אנטיביוטיקה שהורסת את כל
לא, אנטיביוטיקה הורסת את הכל. כן. את רוצה, האידיאלי בסוף בנוגדנים, זה שיהיה לך כמה שפחות תופעות לוואי, בגלל בעצם קישור לא ספציפי. ובשביל זה יש בעצם את כל השלבים, עד אישור בגלל זה לאשר תרופה, לאשר נוגדן, לוקח 15 שנה בדיוק, עם עשרות או מאות מיליונים שמושקעים, בשביל זה, בשביל לוודא שהנוגדן הזה הוא בטוח, וגם עושה את העבודה ולא גורם לי יותר נזק.
אז נגיד, מבחינת המחקר שלכם, כאילו כן. איפה אתם עומדים כרגע?
אנחנו עומדים כרגע כפי שאמרתי, העבודה שלי היא מעשית. אז אני יצאו כבר חברה וחצי נקרא לזה, כלומר מהעבודה. זו הייתה חברה אחת ב-2018 בשם תקליקס, שבעצם היא עושה מסחור של הנוגדנים מהקבוצה שלי, פועלת מברלין, כלומר חברות גרמניות, ועכשיו יש עוד חברה שגייסנו לה סכום צנוע של 1.2 מיליון יורו, בשביל לעשות משהו שלא דיברנו עליו, וזה בעצם את היכולת, כמו שאמרתי, אנחנו מפתחים נוגדנים, בסדר? נגד הסוכרים האלה. גם מערכת החיסון מכירה בשינויים האלה, ומפתחת נוגדנים נגדם. וכשאנחנו לוקחים את ההעתקים הסינתטיים האלה של הסוכרים, ואנחנו מדפיסים אותם, אוקיי, על סלייד מזכוכית, יש לנו את המדפסת הזאת אפילו פה בבית הספר, כלומר במכון סקוג'ן, מערכת סופר מגניבה, שיכולה בעצם, האיכות שלה זה שהיא מדפיסה בכמויות פיקוליטרים, ושזה הכרחי, כי העתקים סינתטיים של סוכרים, זה חומר גלם מאוד יקר. אנחנו מדפיסים כל מיני צורות סינתטיות של סוכרים על סלייד, ואז אנחנו מעבירים דרך הסלייד הזה כל נוזל גוף שאת יכולה לחשוב עליו. ואנחנו משווים את זה לנשים בריאות. ובעצם אנחנו מנסים לתפוס את הנוגדנים האנדוגנים, הנוגדנים בתוך הגוף, שגם הם פוגעים בסוכרים הספציפיים ללא נורמליים. ועל ידי זה לפתח איזושהי שיטה לדיאגנוסטיקה של מחלות, בעזרת בעצם רמות לא נורמליות של הנוגדנים הטבעיים בגוף, כנגד הסוכרים האלה. אז זה החברה השנייה.
כמה זה רמות לא נורמליות?
אין פה, זה לא מספרים אבסולוטיים. בוא נגיד ככה, אם תחשבי רגע על הצ'יפ של הקוביד, נכון, אם היה לך קוביד היה בנד, לשם אנחנו מכוונים. אנחנו מכוונים לאיזשהו מנגנון, שבסוף נעשה צ'יפ של קוביד, שאם יש לך איזושהי מחלה, את תראי שם בנד.
אז נגיד,
הכי בפשטנות.
דיברת על תקליקס והגיוס המשמעותי שלכם שם, איך אתה מחליט מתי להקים חברה סביב הטכנולוגיה שלך, ומה חייב להיות אמיתי מספיק כדי להצדיק מסחור בדברים האלה?
אני אתחיל מהכי פשוט. אני יכול לרצות להקים חברה החל מהתוצאה הראשונה. של התוצאה הראשונה שסטודנט בא אליי ואומר, וואי, תראה מגניב. זה לא עובד ככה. כלומר, אתה צריך א' לחזור על זה. לחזור על זה מספיק פעמים בשביל להיות משוכנע שאתה לא צועק זאב זאב ואין פה כלום. ודבר שני, את צריכה לשכנע את האנשים עם הכסף. אנחנו עדיין קבוצת מחקר. כלומר, אני צריך לקטט רגליים, באמת לאורך המון זמן, בין ונצ'ר קפיטלס, שנותנים כסף, ובין אם זה הרשות מסחור של האוניברסיטה בגרמניה, להגיד להם, הנה תוצאות, זה יכול ללכת לאלף, בית, גימל, דלת, אתם מוכנים להשקיע את הכסף, כי אף גוף שנותן כסף, אף קרן און סיכון, לא תסתכל עליי בלי שזה יהיה אטרקטיבי מספיק. והאטרקטיביות מתחילה בעיניי בזה שיש פטנטים. שיש משהו שהוא מספיק חשוב להגן עליו, שאנחנו מוכנים להשקיע את הכסף בשביל להגן עליו. ברגע שעשית את זה, ויש מספיק דברים שאפשר להוציא עליהם פטנט, שזה אומר, א', שיש פה איזושהי הגנה, ב', שהשוק הוא מספיק גדול, שיש מספיק חולים או מספיק אנשים שיהנו או שירצו לשלם כסף על הטכנולוגיה, שאנשים ירצו לשלם כסף, אוקיי, בשביל זה, זה שני התנאים שאחריהם אנחנו יכולים לומר, אוקיי, מישהו יהיה מוכן לשים כסף, שווה לרוץ על זה, ובמקרה הזה של תקליקס הצלחנו גם לשכנע אנשים.
אבל נגיד מבחינת איזון של זה עם מחקר, כי בסוף זה קצת דברים אולי שהייתי אומרת, מעט מתנגשים, לא, אתה לא חושב?
לא מתנגשים בכלל, כי אנחנו, זה מתחיל ממחקר. אין אפס. אני אמרתי שאותי אישית פחות מרגש. אוקיי, לא שלא מעניין, פחות מרגש האור עם הפרפר. אבל זה שלב שהוא הכרחי.
כן.
כלומר, אתה צריך לדעת מישהו, אם אני אתן דוגמה בעולם שלי, מישהו צריך שמספיק יעניין אותו, אוקיי? לקחת חיידק, להפשיט אותו מהסוכרים שלו, כי זה משהו שלא אמרתי, אבל כל התאים על פני כל האורגניזם בכדור הארץ מכוסים בשכבות האלה של הסוכרים.
אוקיי?
אז מישהו צריך לקחת חיידק שיש בעיה איתו, אוקיי? למשל שיש לו עמידות לאנטיביוטיקה, ולומר, במקום להשתמש באנטיביוטיקה שיש לה, את כל כולנו מכירים את העמידות לאנטיביוטיקה ואת זה שזה הופך להיות, זה מעבר לפינה, שזה הופך להיות בעייתי. אז מישהו צריך לקחת את המעטפת הזאת ולעשות את העבודה תדע מה הרצף שלהם. כלומר, מה הרצף של הסוכרים האלה, שמרכיב שהוא שונה לחלוטין, מהותית הוא שונה מהסוכרים שמרכיבים את הגלייקוקליקס שלנו, אז מישהו ייקח ויפרסם שזה המבנה שלו. ואז מהשלב הזה, שהוא מאוד חשוב, אבל הוא מדע בסיסי, אוקיי? סופר חשוב, והעבודה שלי לא יכלה להתקיים בלעדיו. אז שניהם חשובים באותה מידה. אני לוקח את המידע הזה, בעצם מסנטז את הטק הזה, טק סינתטי במעבדה שלי, ואז אני יכול להמשיך בנוגדן, אוקיי? נוגדן שבעצם יפגע ספציפית בחיידקים האלה. דוגמה מעולם החיידקים.
אז האמת שאני רוצה לקחת אותך קצת אחורה עוד פעם, mm-hmm. ולשאול אותך על גרמניה, כי אתה היית הרבה זמן בברלין, ואתה עובד הרבה עם גרמניה, כן. וקיבלת גם מענק מחקר של, שקשור בקשרי מחקר בין ישראל לגרמניה. Mm-hmm. אז גם איך היה לעבוד שם מבחינת השונות בין חוקרים פה לחוקרים שם? Okay. והשאלה השנייה זה, למה חזרת לפה בעצם למכון סקוג'ן לביולוגיה סינתטית ברייכמן?
טוב, לגבי השאלה הראשונה, אני חושב שלא יכול להיות הבדל מהותי יותר בין מנטליות ישראלית למנטליות גרמנית, ספציפית גם אליי. כלומר, אני מאוד, אני יעז לומר ישראלי באופי שלי. אצל גרמנים זה עבד נפלא. כלומר, לפחות בעולם של האקדמיה, אני מאוד, איך אני אגיד את זה בעדינות, הסתדרתי יפה. כלומר, הסתדרתי יפה מהבחינה הזאת של אחרי, נקרא לזה, החצי שנה הראשונה של השוק תרבותי, שהייתה לא פשוטה. כלומר, אני לא הגעתי לגרמניה, נקרא לזה, מבחירה. אני נסעתי לפוסט-דוקטורט, סיימתי בוויצמן ב-2013, כמו כל בן אדם שרוצה קריירה אקדמית, את צריך לעבור לפוסט-דוקטורט בחול. הגעתי לאדינבורו, ואז אחרי מספר שבועות באדינבורו, הבוס שלי שם אמר לי, תקשיב, אני מעביר את המעבדה לברלין, תעביר את כולם לברלין, אז עברנו עם משפחה לברלין. ואז הוא אמר, אני חוזר לאדינבורו. ובשלב הזה אשתי אמרה לי, אני אוהב את התחביבים שלך, אבל די, כן. מפה חוזרים לארץ. וזהו, ואז לקח לי כמה שבועות, כמה חודשים זה היה, למצוא בעצם את המכון של הסוכרים הזה, שאז בזמנו אמרתי, אוקיי, אין אף אחד בארץ שעושה סוכרים מההיבט הזה, בואו ננסה. וזהו, והשאר היסטוריה, כלומר, אני אגיד את זה ככה, אם שאלת על מנטליות, אז אני פעם הראשונה בעצם, איזה סיפור נחמד כי הוא מראה מנטליות. אני לא הצלחתי לקבוע, הכל מאוד היררכי בגרמניה. כלומר, מאוד מסובך לדוקטורנטים, מדברים רק עם פוסט-דוקטורנטים, פוסט-דוקטורנטים עם ראשי קבוצות עם הדירקטור. כי במקס פלנק זה עובד בשיטה כזאת שיש דירקטור, שיש מתחתיו כמה ראשי קבוצות וכו' וכו'. אבל כל רמה מדברת עם הרמה מעליה וזהו. ואני שברתי את זה פחות או יותר לשבוע הראשון שלי שם, כי ביקשתי פגישה מהדירקטור שלי כשהוא היה בשירותים, והוא לא פשוט נעמד לידי, ואז שאלתי אותו אם אני יכול לקבל פגישה. והוא עם הסיפור הזה רץ כל הכמעט 13 שנה שהיינו שם. פעם ראשונה שאיזשהו פוסט-דוק חצוף ביקש לעשות את זה, אבל הצד השני של המטבע הזה, שאני ברוב הפעמים, לא ברוב הפעמים, רוב מוחלט של הפעמים, אני לא עובד עם היררכיה, כלומר, אני לא אוהב היררכיה, לא למעלה ולא למטה, שזה עובד נפלא עד היום, לפחות עבד בגרמניה, אני עוד לא יודע בישראל, וגם הוא העריך את זה, כלומר, את היכולת לקבל את תמונת מציאות כמו שהיא, בין אם היא טובה ובין אם היא רעה, זה א', וב', נקרא לזה המנטליות הישראלית של אם דלת נסגרת נפתח, ניכנס דרך החלון, שאני מאוד מאמין בה, עם משהו שאני יעז לומר כמעט ולא קורה בגרמניה. וזה משהו שגם עבד טוב. כלומר, אם אתה עובד, אני אגיד הכי בפשטות, אם אתה עובד קשה ובארץ המנטליות היא לעבוד קשה, אז בסיכומו של דבר, זה משתלם.
איזה מקרה היה לך כזה, של נסגרה דלת ונכנסת מהחלון?
היה לי הרבה מקרים כאלה, זה מחקר. מחקר, ההצלחות הן בודדות. כלומר, רוב העבודה הזאת זה כישלון אחרי כישלון אחרי כישלון. וצריך להיות מסוגל לנשום עמוק אחרי כישלון ולומר זו העבודה וההצלחה היא מעבר לפינה וגם להאמין בזה. וזה משהו שאני גם היום אני רואה הבדל מהותי בין סטודנטים ישראלים לסטודנטים נקרא לזה אירופאים, אוקיי? שהיכולת להרים ידיים היא הרבה יותר פשוטה אצל לא ישראלים.
וואלה.
בגלל זה, כן, בגלל זה גם סטודנטים ישראלים וגם עובדים ישראלים הם מאוד אטרקטיביים, שוב, בברלין. לא יודע מה קורה בשאר העולם, וזו הכללה שאני, לפחות בעיניי, בכל המקרים, אפילו לא רוב המקרים, כל המקרים שראיתי היא נכונה. כלומר, לישראלים יש יותר דרייב להצליח. ואני חושב שזו הסיבה המרכזית שבסיכומו של עניין קיבלתי קבוצה, ובסיכומו של עניין גם נשארתי שם 12 שנה, וקיבלתי משרה של ראש קבוצה, וכאילו וכו' וכו'. זה, הכל התחיל בסיכומו של עניין מהמנטליות הזאת שלו. אין דל, תראי, היה לי הכי פשוט ב-2013, אחרי שעשה לי את התרגיל הזה של הולך חוזר, הולך חוזר, אדינבורג או גרמניה. זה היה לומר, אוקיי, אז כנראה שאני לא צריך לעשות פוסט-דוק, נכתב מלמעלה ולחזור לארץ לחפש עבודה. אבל זה, אני אגיד את האמת, זה היה פחות אופציה. כלומר, היה לי ברור שאני מוצא מעבדה ועושה פוסט-דוק כמו שצריך. וזהו, זה עבד.
מה היית אומר שהיתרון התחרותי או הייחודי של המכון כאן ברייכמן למחקר מהסוג שלך, ואיפה אתה חושב שהאקדמיה בישראל יכולה להיות תחרותית מאוד ביחס לגרמניה או לשאר העולם?
א', אני אדבר גם על המכון וגם האוניברסיטה בחודשיים שאני פה, זה משהו שעוד לא נתקלתי בו. כלומר...
למה?
כי גם הרמה של האנשים, גם המוכנות לעזור, גם הכל המנטליות, אני אף על זה. כלומר, אני בעיניי, גם החבר'ה שעובדים היום, במכון איתנו, וזה גם סטודנטים, גם חוקרים, וגם כל המעטפת פה. אם כולם עובדים בעצם בשביל ההצלחה שלך, אוקיי, בין אם זה כיחיד וגם אם זה כמכון, אין לי ספק שנצליח. כלומר, וזה משהו שהוא מאוד שונה מהמנטליות במקס פלנק, שממנו הגעתי, שבעצם הכל הוא אינדיבידואלי, הכל הוא סופר תחרותי, ואתה יודע, הנחת עבודה מראש, זה אני אנסה בעצמי, כי פחות עזרה אני אקבל מהמעטפת, ואני מאוד אוהב את זה. כלומר, למקס פלנק יש את היתרונות שלהם, יתרונות מאוד גדולים, אבל ולמדתי להסתדר, למדתי לשחות שם, אבל הרבה יותר נעים, נקרא לזה, זה מה שקורה פה, מה שאני חווה בחודשיים האחרונים.
איזה פערים, אבל בכל זאת אולי היינו צריכים לסגור, אנחנו, ישראלים, כאילו משהו שהם אולי יותר...
יסודיות.
יסודיות?
כן, כי אני אגיד את זה, זה, אני חושב שהדבר הראשון שהבוס שלי בגרמניה אמר לי כביקורת, אמר לי, אם אני אבקש ממך, והיה לנו אז פוסט-דוק גרמני, אוסטרי, שזה פחות או יותר אותו דבר, שאמר לי, מנטליות אוסטרית גרמנית ומנטליות שלך, אני אבקש ממך ו... מדניאל היה השם של הבחור, לבנות מכונה. בסדר? אתה תביא לי אותה אחרי שבוע, אוקיי? שהיא תעבוד ב-50% מהמקרים. דניאל יביא לי את זה אחרי שנה, אבל היא תעבוד ב-100% מהמקרים. זה במשפט אחד ההבדל. כלומר, אני יודע ואני למדתי, אני אגיד את זה בעדינות, למדתי שיש יתרון גם בלהשקיע זמן ומשאבים, בלוודא, כמו שאמרתי בהתחלה של השיחה שלנו, שאתה יכול להתרגש מאוד מתוצאה אחת, אבל אתה צריך לחזור עליה לא 3 פעמים, אלא 10 פעמים, לפני שאתה יכול לצאת עם זה החוצה ולומר, וואלה, תראו, מצאתי.
זה בלנס כזה, בין מהירות לבין יסודיות, כי בסוף, כאילו, אם אתה מחכה שזה יעבוד ב-100% מהמקרים, כנראה אתה מאחר.
אין פה חוקים, אין חוקים. כל מקרה לגופו, ואני חושב שהאידיאל, אני אגיד את זה דוגרי, האידיאל זה פחות או יותר, כשאני מסתכל על הילדים שלי היום, בסדר? שהגיעו באמת בשלב מאוד מוקדם של החיים לשם. אז זה מבחינתי סוג של שילוב אידיאלי, כי יש להם את המנטליות הישראלית בבית, מאמא שלהם וממני, מצד אחד. מצד שני, הם בוגרים של מערכת החינוך הגרמנית. אז הם לא ממש סטריקט, ממש נוקשים, כמו ילד בגילם, אוקיי, גרמני, רובם. שוב, אני מכליל לגמרי, אבל בוא נגיד, אני מרגיש מספיק
בערך,
נוח
כן.
לומר את זה. אלא יש להם את, את היכולת הזאת של ה... של גם להבין את הצורך בדחיפות, ובטח להבין את הצורך, אמרתי, בחלון. שוב, ברמות כאלה אחרות, כי בכל זאת למדו וחונכו בגרמניה, אבל אני מקווה שעם קצת השתפשפות פה בארץ, זה יגיע לסוג של בלנס, שאני, סוג של איזון שאני מאוד אוהב.
אם נסתכל קדימה 3-5 שנים כזה, איפה היית רוצה שהמחקר שלך יהיה, ומה היית אומר, אוקיי, זה מיילסטון מטורף, זו הצלחה מבחינתי?
אם אני מסתכל על הפרויקטים שלנו עכשיו, אז כמו שאמרתי, באנדומטריוזיס, אני הרבה יותר מאשמח, אוקיי? אם זה באמת יהיה גדול כמו שאני חושב שזה כרגע, מבחינת היכולת למצוא סמנים שהם מובהקים למחלה הזאת, וגם ביכולת לפגוע בהם. שוב, אני מאוד אופטימי, זה לא יקרה 3 או 5 שנים.
כמה זמן?
בשום צורה. זה בדיוק כמו את יודעת, אם אני רוצה לאשר נוגדן בסיכומו של עניין, שבשביל לטפל בחולות, צריך לעבור את כל השלבים של הנוגדנים. שלב 1, 2, 3, בטיחות, במספר קטן של אנשים, במספר גדול של אנשים. שוב, זה שנים. זה 10, 15 שנה, וזה הון תועפות של כסף, שאני לא בטוח שיגיע מאיתנו. אז זה משהו שהייתי מאוד שמח שיקרה. אותו דבר, יש לנו פרויקטים על שוב, מספר של סרטנים, שאני מבחינתי גם סרטנים כמו צוואר הרחם וסרטני שד, שהייתי מאוד מאוד שמח אם נוכל לפתח שיטה שבסוף חולים ישתמשו בה, שבעזבי חולים, שבסוף נשים ישתמשו בזה בשביל בעצם לזהות מוקדם בצורה שהיא הרבה יותר מהירה והרבה יותר... אני אקרא לזה חסכונית, גם מבחינת עלות של קופות חולים וכו' וכו'.
אז אמרת גם סרטן השד, ואני אשמח לדעת מה זה TNBC, כי ראיתי את זה כזה בכמה מקומות.
זה טריפל נגטיב ברסט קנסר. זה בעצם הדרך לזהות ולפגוע בתאים האלה, היא מאוד בעייתית, כי אין בה את הסמנים המולקולריים שיש בסרטנים אחרים. אנחנו עכשיו מנסים, לנסות למצוא, נקרא לזה סמנים סוכריים, אוקיי? בשביל בעצם לפגוע בתאים כאלה של טריפל נגטיב.
אז האמת שזה נשמע מטורף.
נראה,
וזה,
זה הצליח.
זה אחד האתגרים הכי גדולים באונקולוגיה, לא?
לא חסרים אתגרים, באמת. לא חסרים אתגרים, ולא רק באונקולוגיה. כל לאן שלא תסתכלי ברפואה, יש אתגרים. זה המטרה של מחקר. כלומר, לקחת, אני יכול לרצות לעבוד על הכל. סיכומו של עניין זה לשכנע מישהו לתת לי כסף לעבוד על זה, ואז להצליח, כי זה חלק גדול מזה. כלומר, להצליח בסוף למצוא, לאתר את הסמנים האלה שיעזרו לנו לעשות גם כלים לדיאגנוסטיקה וגם לתרפי.
אז אולי ככה באמת לסיכום, אני אשאל אותך מה האתגר הבא. אחרי שמצאת כבר...
אני לא יכול להגיד את זה ברדיו, אני לא יודע אם אני מקשיב לזה. יש אתגרים הבאים.
בערך נושא, תחום.
לא, אתה תמיד צריך לחשוב קדימה.
בדיסקרטיות.
ממש, אי אפשר להישאר במקום, ויש, בוודאי, בוודאי. כמו שאמרתי, לאן שאני לא מסתכל...
אתה אומר, יש מחברת רעיונות.
יש הרבה יותר ממחברת רעיונות.
ספר רעיונות.
לא, זה תחום שהוא מרגש אותי. זה משהו, באמת, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה.
איזה כיף.
כן, וזהו, ולא חסרים רעיונות.
מדהים, טוב, אז אנחנו, למרות שאתה לא מסכים לספר לנו, אנחנו נעשה פולו-אפ, ואנחנו נשאל אותך עוד כמה שנים מה קרה שם, ובאיזה דברים אתה מתעסק. אז תודה רבה רבה, אורן, באמת סופר מעניין.
מאוד נהניתי.
וטוב, אנחנו נחזור אליך בהמשך, אנחנו נגלה מה קורה שם. אז תודה רבה למאזינים, ולכל מי שנשאר איתנו עד עכשיו, אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך יום מעולה. תודה רבה.
תודה רבה. תודה. אקדמיקס.
אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.